וברכה.
רוצים לדבר על ליל הסדר קצת, ובמובן של המפגש המשפחתי דווקא, כי אני חושב שיש, אומרים שלושה שלבים בהתהוות של האומה הישראלית. והשלב הראשון הוא בדיוק יציאת מצרים, ושמה אנחנו דווקא הקרבנו את הקורבן משפחה משפחה. אנחנו לא בדיוק היינו כאומה, כעם, אלא עדיין אנחנו נקראים ממלכת כהנים וגוי קדוש. אנחנו, זה התחלה. התחלה של מה שנקרא בהמשך עם. אז אחרי זה אנחנו 40 שנה באמת הסתובבנו, ו-40 כגימטריה לי, זאת אומרת, נהפכנו להיות יחידה יותר, יותר עצמאית, יותר עוצמתית, אבל רק בפרק זין וחד בספר יהושע, עם החן ששולח את ידו לחרם, ואז נהפכנו, ואז כל המשפחה נהנשת. אנחנו נהפכנו לערבים זה לזה. כן, שלושה שלבים יש בהתהוות של האומה. השלב הראשון הוא השלב המשפחתי. אפשר להגיד שאם מישהו מתלבט איפה לעשות ליל הסדר ומה ואיך, קודם כל לחשוב על איך אפשר שזה יהיה בתוך משפחה. קודם כל, אם אין אז נסתדר אחרת. אבל למה? כי יש סוף סוף מקום כזה שנקרא אנחנו יחידה. וזה לא תמיד פשוט. זה לא פשוט כי בדיוק אז אנחנו, יש הזדמנות להיפגש זה עם זה באמת. ואז יש באמת בחינה מיוחדת, גילוי של הנקודה המשפחתית של אצל כל אחד. הרי כל אחד ואחד אצל כל אחד ואחד, אחד מהצירים המארגנים את האישיות, זה לאיזה משפחה אני שייך. מה קורה במשפחה שלי? יש את הילד שמצליח בלימודים, מצליח בחברה, אבל בתוכו הוא חש שהוא תלוש במשפחה. שהמשפחה היא משהו לא חזק. ויש הפוך מזה. יש ילד שכל הצמיחה וכל היניקה הרוחנית, הרגשית, הנפשית שלו, היא מהמשפחה שלו. ולכן צריך לעבוד על זה, אני חושב, כי הנקודה הכללית של כל פרט הוא הנקודה הפנימית ביותר. ככל שאתה פוגש את הנקודה הכללית יותר, אתה פוגש את הנקודה יותר פנימית. אתה מעמיק. וזה מה שראינו בפרשה ויקל. ויקל, כתוב בהתחלה שמשה רבנו הקיל, בזה כוח הוא הקיל, וזה ויקל מעצמם, ויקל מכוח החוכמה. החוכמה של האב, מוח אב, אם אנחנו זוכרים, היא זאת ששמה נוצרת את הכלים, במוח האב נוצר הכלים, ושם הדברים נעשים מעצמם. כלומר, מהמבט של אבא, מאיך שכן, יש אחד שיוצא עוד פעם שידוך ועוד פעם שידוך ולא מתחתן. העניין הוא מה קורה בעיניים שלך כשאתה מסתכל עליה. כי אתה בעיניים שלך יכול ליצור מציאות אחרת, ואז אתה תתאהב במציאות האחרת. ומה עושה האחר? האחר הוא מסתכל בצורה לא חיובית. כן? זה נקרא קליפת עמלק, כלומר עין רעה, הסתכלות שלילית, ספקנית, ואז ממילא המציאות תגיב בהתאם בצורה שלילית, ואז הוא אחרי זה יגיד, זה לא מציאות בשבילי, ואז הוא ייפרד. כן? ככה זה עובד. זאת אומרת, בעצם הכל תלוי בך. במה? ביכולתך להיכנס לנקודה של הסתכלות כללית ופנימית שהיא מסוגלת לחפר על כל האבונות, לתקן את כל התיקונים. כי מה זה כפרה? כפרה זה תמיד כשאתה עובר מהסתכלות פרטנית, פרטית, קטנה של הפגם, להסתכלות כללית, עד כולך יפה ראייתי ומום אין בך. לכן יש שלושה בחינות של כלל בפרשה הזאת, כן? כמו שיש בדיוק בחגים שלנו. יש אשן, כן? עולם, שנה, נפש, ראשי תיבות אשן, עולם, צד המקום של המשכן, תעשו לי משכן ושחתי בתוכם. אשן, עולם, שנה, פחת הזמן, ואנחנו בציווי על שבת, מהו השבת? היום שאוסף את ששת הימים, ששת ימי המעשה, ונפש, כשכל נדיב לב, כל בני ישראל רוצים לבנות את המשכן. אנחנו מבינים שבעצם ברגע שאנחנו פוגשים את הנקודה הכללית, אנחנו נמצאים כל הזמן באיזו נקודה שבא לתקן את כל הפחתים. אז העבודה של ה...
הנקודה הכללית זה בעצם מבט שדוחף את הכל בתור מבט חדותי?
בדיוק. אני במקום להיאבק עכשיו עם הילד המפריע בליל הסדר, אני הולך להסתכל עכשיו בכללות של המשפחה, להעלים עין ממנו, ולעורר את העניין של הסיפור של האגדה, כי לפני כן אני אבקש מהילדים לישון, מאוד חשוב, שבצהריים יש מנוחה, כדי שיהיו יכולים, זה פרט קטן, אבל זה ענק הדבר הזה, זה מה שעושה שליל הסדר הוא סיוט או חלום, והדבר השני, שיש הכנה. ומה זה הכנה? ילדים מכינים משחקים, שירים, הם צריכים להרגיש שהם חלק מהיציאה הזאת, ממצרים. כי הולך להיות משהו שהכי מפוספס שם בליל הסדר, זה החכם. כי החכם הוא למדן כזה, הוא שואל שאלות כזה, כאלה של פרטי פרטים בהלכה, זוכקים לו איזושהי תשובה כזאת ש... לא הבנת, זה לא העניין בכלל. כלומר, העניין הוא איך לראות משהו הרבה יותר גדול, וזה שהכל טוב כשאנחנו מסתכלים על הכלל המשפחתי. הבעיה זה כשמתחילים ילדים לתקוף את הסיר לעזאזל, וזה שתהליך שנוצר של סיר לעזאזל, כשכולם מוצאים את הרורה על הילד הזה שהוא קצת באמת יותר חלמן כזה, אז הוא נפח להיות הילד שאנחנו מסתכלים בצורה שלילית, ואז אנחנו גורמים לו להתנהג בצורה עוד יותר שלילית, ואז ההורים לא רואים את זה, ואז הכל כאילו המשפחה ניצלה מאותו ילד מסכן שצריך לחטוף את כל הכריזות של כולם. תפקיד ההורים כמובן, להציל את הילד, להציל בכלל אז את כלל המשפחה, כי אחר הילד הזה זה ילד אחר הרי כמובן, אלא להביא את הכל לידי מקום כללי, הסתכלות כללית היא הסתכלות מתקנת. כל מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים. שינה לשם שמיים מן הסופה להתקיים, אומר פרקי אבות. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? מחלוקת הלל ושמיים. נורא מעניין שמחלוקת שאינה לשם שמיים היא זאת של קורח ועדתו. אבל אומרים שבעיה של קורח שהוא חשב במושגים שהם לפני זמנם. כלומר שלכאורה, הטענה של כולם קדושים של קורח היא טענה שמתגלה גם לעתיד לבוא, כן? ואז למה היא לא סופה להתקיים? אלא ההסתכלות של קורח היא של קורח והדתו. זאת אומרת, לא כתוב את הצד השני. זה הוא שחולק. כלומר, יש פה פנייה אישית, יש פה עניין של אני אסתכל על האיש משה, אהרון, בנפחד. אז הכוונה לא קשרה, ההסתכלות לא קשרה, לא סופה להתקיים. אבל כשההסתכלות היא באמת לשם... למה יש מחלוקת בתוך משפחה? מחפשים מנקודת הייחוד. מה זה שלום? שלום זה לא ביטול של ההבדלים, אלא זה העמקה של ההבדלים, כדי שיהיה אפשר ליצור ביחד הרבה יותר הרמוני. כי אם אני מסבן את המציאות ועושה כאילו, אז אני בעצם מחליש את המערכת. כן? זכיתי בשם כזה שאפייה זה בריאות, ואש, תלוי בזה ערבית. אבולעפיה היו רופאים, זה גם אבי האש. אז איך זה קשור הרפואה והאש? אלא הרפואה זה האיזון בין האנרגיות. כשהאנרגיות הן באיזון, יש שלום. אז בשביל זה צריך להעמיק את כמובן את האנרגיות. כן? זה לא שאדם הוא חי חפלאפ, ואז הכל בסדר. כן? הוא לא חי. אלא צריך יצירה, כן, אני עכשיו מדבר על הכוחות בנפש. אז אני צריך יצירה, צריך שקידה בלימוד, צריך פעילות גופנית, צריך חיי חברה, צריך הכל. הכל בעוצמה. אז השלמות היא שלמות. אבל אחד שאומר, ככה שלמות, אני אשאר במיטה. וככה שבת, שבת שלום זה נקרא. שבת לתרגי. שאדם נשאר, מתכנס בתוך המיטה שלו, 24 שעות, שמר שבת כהלכתה. אז זה לא שבת שלום, זה לא לזה התכוונו, אלא מה זה שבת שלום? שבאים כל החבר'ה בשולחן שבת, כל אחד עם האנרגיות האלה, וואי וואי זה אנרגיות, ועוד אורחים גם חוץ מזה. ואתה יוצר מתוך הבלגן הגדול הזה, אתה יוצר איזו שירה מאוד 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 גדולה, כי היא שירה שמוכנה להעלים עין מהרע ולראות שבכלל את כולך יפה רעייתי ומומן בך. אז זה הסטרופוניה, אז זה שהמציא את התנועה של הצופים, מאיפה שבאתי לפני 20 שנה מצרפת, רוברט גמזון, הוא גם המנדל שהמציא את הסטרופוניה. כי בתנועת הצופים, תנועה של פוסט, כבר פוסט מודרניסט, כבר מאוד מאוד פלורליסטית, שזה משהו מבחינה דתי, למשל, שהיו ממש מקרבים את כולם, וזה מינימום, כן? עושים ברכת המזון, תפילה בבוקר, תפילה קצת קצרה ככה, והעניין היה לאסוף את כולם אחרי מלחמת עולם השנייה בעיקר, וזה אותו אדם שהמציא את הסטרופוניה, שאתה מפחיד בין הצלילים ומחזיר אותם. אתה מבין שבליל הסדר אתה הולך הפוך, לגלות את ארבעת הבנים ואת ההבדל בין כל בן ובן. ואתה הולך ליצור את הביחד עכשיו בין כל בן ובן, כי העניין הוא לא לחסל את ההבדלים, אלא להצביע על ההבדלים ולאפשר לתת להם ביטוי, כדי ליצור את הביחד בצורה אמיתית. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אם נכנסתם פעם בבית מדרש פה במכון מאיר, שמתם לב שזה עושה המון בלגן, המון צעקות, ואתה לא מבין איך זה שאנשים האלה שלומדים תורה, אלה, איך הם מביאים בכלל שלום בעולם. אלא זה מה שמביא שלום בעולם. כשאתה לומד תורה ואתה מפגיש בין דעות שונות וסותחות, ואתה משתכנע שהבא יצודק, אחרי זה אתה משתכנע שרבה צודק, אחרי זה אתה משתכנע שוב פעם שהבא יצודק, בסוף, כן, אתה הצלחת לחשוב במושגים של גם וגם. יש פסוק בישעיהו שמובא במסכת בבא בתרא. פסוק אומר, ושמתי קודקוד שמשותייך. אז יש מחלוקת מה זה קודקוד. אז יש מחלוקת מי זה בכלל שחולק. אמר רבי שמואל בר נחמני, פליגתכם מלאכי. יש שתי מלאכים ברקיה, שאחד שמו גבריאל והשני מיכאל. ואמרי לתרי המורה, יש מי שאומר לו שזה שתי המוראים. במערבה, איפה זה המערבה? זה בארץ ישראל. ומן אינון, יהודה וחזקיה. בני רבי חיה. ששניהם היו בנים של רבי חיה. אז אחד אומר, מה זה קודקוד? שואם. השני אומר, מה זה קודקוד? ישפה. אז איפה קראתי? אוהב ישראל, הפורש, המפרש של הבעל שם טוב, אומר, מה זה שואם? שואם זה אותיות משה, תורה. מה זה ישפה? יש פה. זה בר תפילה. כלומר, קודקוד, כשאדם אומר, שמתי קודקוד שמשותייך, הקודקוד הוא שתי דברים, או הוא בר תפילה, או הוא בר בן תורה. יש שתי סוגי ילדים בבית, והם מהווים את המגן של המשפחה. יש הלמדנים יותר, יש הרחפנים יותר. יש אחד שהוא לא יודע איפה הגרביים שלו בבוקר, יש אחד שהוא כבר מוכן חצי שעה לפני כולם. נכון? ובתוך הנפש זה ככה גם. יש כוחות שצריכות את הזמן שלהם, כל מה שקשור לתחושות, ולהיות שם בלאט לאט. ויש כוחות שהם הפוך, אז השכל הוא חריף כמו אש, והוא עובד מאוד מאוד מהר. ואתה צריך כל הזמן לעשות איזון חוזר בין כל הכוחות האלה, לתת מזון לכל. אדם צריך להתבודד, אדם צריך להתפלל, אדם צריך לרוץ, לפעמים אדם צריך לחשוב, רצו ושוב לתת מזון לכולם. ככה צריך להיראות ליל הסדר. שיש מזון לאלה שהם יותר למדנים, יותר רוצים ללמוד והלכות, ויש מזון לידים יותר חווייתיים. ניתן מזון לכולם. אז מה הדבר הגדול הזה שקורה בליל הסדר? למה בעצם אנחנו, אם כן אמרנו שלושה שלבים בעם ישראל, השלב הראשון, ממלכת כהנים. זה הבחינה הזאת. של משפחה, משפחה. אנחנו בליל הסדר ככהנים ממש. האשכנזים, יש כאלה שלובשים קיטל, שזה דומה לבגד של הכהן. אבל בכלל אנחנו אוכלים את האפיקומן, כן, בלי אכילה אחרי האפיקומן. ואנחנו נוטלים ידיים כמו הכהנים. כל המנהגים של ליל הסדר זה מנהגים שנלקח מהכהנים. מה זה כהנים? זה משפחה. אנחנו נהיה כמו משפחות, משפחות, עדיין לא עם. אמרנו שהשלב השני זה 40 שנות נידודים במדבר, 40 גמטריה לי, זה כבר התאבות של הכלל. הכלל באמת, עם ישראל עריבים זה לזה, יהושע פרק זין פרק ח'. כשמתחיל להיות עריבות הדדית שאתה נהנש על החטא של השני, זה כבר בחינה אחרת. זה עם. יצאת מצרים זה באמת התחלה. רואים שבכל השלבים האלה, הכלל הוא מסוגל לתקן ולחפר על הפחת. כל המחלל שבת, השומר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוכלים לו. כן? מה הכוונה? למה השמירת שבת, למרות שכן, אדם עכשיו עובד עבודה זרה? כדור אנוש, זה כנראה למאדרין. אז איך זה שאדם ששומר שבת הוא זה שפתאום... אלא מה אתה רואה? מה אתה רואה כשאתה רואה את השבת? אז תראו מה שכותב הרב חרלה במקור מספר 7. הוא מדבר על השבת ועל ימי החול. ימות החול הוא שורש שבו גנוז עומק הרצון הבחירי העליון, שאינו תלוי בשום מעשים. כן? והשבת, עוד מעט נסביר, שאחר ימות החול הוא הגילוי של כושר המעשים שבימות החול, ואיך הם מתאימים לרצון הבחירי הגנוז. כלומר, ימי החול הם שורש שבו גנוז עומק הרצון הבחירי העליון, אתה מרגיש בכל יום ויום שאתה נמצא בתפיסה בחירית. כן? שאתה בוחר במה שאתה עושה. מגיע שבת, מה קורה בשבת? שאחר ימות החול הוא הגילוי של כושר המעשים שבימות החול, ואיך הם מתאימים לרצון הבחירי הגנוז. כלומר, אתה פתאום מבין בשבת שכל מה שעשית בימי השבוע זה היה רצון השם. אתה חשבת שאתה בעל בחירה בהסתכלות פרטית. אתה חשבת שהילד בליל הסדר מתנהג ככה בדווקא. בהסתכלות של קודש, כלומר בהסתכלות עצמית כללית, אתה מבין שהכל מצד הבורא, הכל מצד הרצון העליון, ולכן אתה יכול לסלוח. וכל החוזר בתשובה באהבה הופך את הזדונות, את החור שהוא חפר, לבניין שלם, לזכויות, איך זה יכול להיות. אלא ברגע שאתה מבין שכל מה שעשית זה לא אשמתך, שזה הסתכלות נמוכה, שלילית, חיצונית, אלא זה דבר גדול מאוד. זה רצון השם שרצה לעזור לך להיות אדם יותר טוב. כי עכשיו אתה מבין איך לקחת אחריות על המעשים הלא טובים שעשית. זאת אומרת שמה עושה ההסתכלות באהבה, ההסתכלות הכוללת, היא מאפשרת לך להבין שכל מה שחשבת שזה בחירי, שאתה בחרת, האדם אוכל את עצמו, אומר למה כעסתי על הילדים שלי? אדוני, אם כעסת עכשיו, בדיעבד כמובן, זה כנראה שזה מה שהשם רצה, כי זה קרה במציאות. אם זה קרה במציאות, תדע לך, זה מצד הידיעה עכשיו שצריך לעבור, ואז אתה מבין שזה בא בדיוק לעזור לך להיות אדם פחות כעסן. כי המציאות גם החסרה בשורשה היא רק בה, אך ורק בה, מכוח השכינה. אומר הרב משה רפאל לוריה, שהסתלקה מהעולם לפני כשנתיים וחצי, בחנוכה, נודע לי ברשות העליון שהשכינה חזרה אל הארץ, ירדה 10 טפחים. ואם כן, אם היא ירדה פה, אם היא נמצאת כאן, אז זה אומר שהמציאות בשורשה היא מתוקנת. ואז מה האומנות היחידה שאנחנו מתבקשים? כן? מה האומנות היחידה שהיא עבודתנו בעולם הזה? ללמוד לראות יותר בכללות את, ה, את, ה, את, ה, את המציאות. ולראות שהכל, הכל, הכל, הכל שכינה. וזה אומר שאתה מבין שיש לך בחירה, כמובן. אתה בוחר בכל מה שאתה עושה, מצד אחד. אבל זה הסתכלות עדיין חול. ההסתכלות של הקודש הוא זה שמראה לך שהכל היה בנקודה אחדותית, פנימית וחיובית ואלוקית. ואומנם, גילוי הרז הגנוז שבקדושת ישראל, אי אפשר שיתגלה זולת על ידי קיבוץ כל הדת ישראל. לכן ויקל משה את כל הדת בני ישראל, כי אז האור הגנוז על הזה שרוי בתוכם. ברגע שיש ישיבה מסביב ליל הסדר ביחד, אז יש אפשרות סוף סוף שנסתכל על המשפחה שלנו בצורה אחרת. כי אנחנו כבר כלל. וכמו שיש במוח, בנפש של האדם, יש מוח אב ומוח אם, והם אלה שמשפיעים על הבינה והחוכמה של כל ילד וילד, ככה יש בחינה בנפש של הילד, זה נקרא כתר. והכתר הזה נקרא כנסת ישראל. וכנסת ישראל בפסח נקרא הגרעין המשפחתי. שמה האדם מגלה את הנרצה. מה זה הנרצה? שבסוף הסדר גילוי הרצון ממילא. 4 כוסות יש בליל הסדר. הראשון כנגד הבן החכם. אתה מתחיל ליל הסדר, מתחיל ליל הסדר בקדש. מגדיר את הנקודה. אחרי זה אתה רוצה מאוד לאכול, אתה מגיע לפני כבר אכילה, אתה על הכוס השני אתה כבר מתחיל להיות קצת חשש, יאללה הבא, מספיק דברי תורה, אנחנו רוצים לאכול. אחרי זה אתה כבר נהיה בתמימות. אומר את השירים היפים של סוף ליל הסדר, אבל בסוף, הכוס הרביעי, אתה כבר לקראת, שמה, הלל ושיר השירים, זה כבר שייך לו. זה כבר שאין לך כבר יותר מה לשאול. אתה כבר מבחינה אחרת לגמרי, שזה הכל מצידו, אתה מבין שהכל שיר השירים, הכל אחדות גמורה בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, ויש לך רק להיות קשוב לשירה האדירה הזאת שמתנגנת בליפך, בנשמתך. לכן אנחנו בליל הסדר הזה, אנחנו כולנו אומרים איזו חכם הלומד מכל אדם. אומר הרמח"ל, הבחינה שאנחנו בעצם מנסים לתאר עכשיו, של מה קורה בליל הסדר בין בני משפחה, אנחנו נכנסים לבחינה של מצה. מה זה מצה? מצה זה להיות ככה. זה אני. זה אני שלי. אני לא מנסה להוכיח, אני לא מנסה לרצות, לא מנסה למצוא חן, לא מנסה להיות צודק, לא מנסה לשלוט. לא. אני חופשי. אני מגלה את נקודת החופש. את אלמא דחירו. את המקום הזה שכל השכל הזה, המסובך הזה, הוא פשוט. הוא רואה את המציאות ככה כפי שהיא. הוא לא מסתבך. תחשבו על מערכת כזאת אחרי זה, אחרי פסח, שבאחרי בחצות לילה, האור הזה הגדול מסתלג, יש גילוי של כל המוחים. בליל הסדר הכל מתגלה לך, אתה נביא. רק שבחצות הכל מסתלק. ואז על המצה, אתה כבר לא מברך על אכילת מצה. נגיד שאתה קם בשלוש בלילה כדי לאכול קצת משהו, כן? אתה רואה איזה מצה? המוציא לכם מן הארץ. אין כבר על אכילת מצה, זה כבר לא אותה מצה. כי מה קרה? מה קרה בחצות? קיבלת במתנת חינם שפע של מוחין. למה? כי אם קיבלת שפע של מוחין בכללות, נשאר מזה רושם. והרושם הוא פנימי. אתה תצטרך 49 ימים אחרי זה, כדי לבנות את המוחין האלה מחדש, בעמלך, בפרקי אבות שאתה תלמד, בעבודה של כל הספירת העומר, כדי אחרי זה לקבל תורה, לקבל את המוחין מתוקנים. אבל בליל הסדר, תדע לך, הבחינה היא השכם שככה לו. כן? כן?
אז כאילו, העניין של ליל הסדר זה גילוי של העצם, של המצע, שהיא כאילו מה שמסתתר מבעד כל הלבושים האלה?
בדיוק. אובייקט, אובייקטיבי. יש נקודה פנימית, אובייקטיבית, וזה נקרא הזהות שלי המשפחתית. מי אני באמת? יש נקודה פה של זהות שזה בלי שום דבר. זה נקודה מאוד 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 ראשונית. אז ננסה לצייר מצב של תלמידי חכמים שמרבים שלום בעולם, כי הם כל הזמן רואים נקודת האמת בכל דבר. אין להם התפעלות. דיברנו על שבע מנים עם הכנענים, של הגרגשי, של ההתחקשות, של החיווי, החוויה, של כן, של היבוסי, של הטובות אכילה. יש להם את הנקודה הפנימית של כנען. ארץ כנען, נקודה פנימית של ענווה. מה זה ענווה? אומר מסילת ישרים, הנה החוכמה היא המביאה יותר את האדם לידי התנסות וגאווה. הוא מדבר עכשיו על הענווה שבמחשבה, שאדם ככל שהוא ילמד, ככל שהוא יודע מה הסכנה, ככל שאתה שייך לעולם ערכי יותר, ככל שאתה שייך למשפחה גדולה יותר ויפה יותר ובא מזה זה גדול יותר, אז הסכנה שאתה תבנה איזה מערכת כזו שאין בסיס לפירמידה. כי אתה בא ממקום מאוד מאוד גבוה, עם המון ציפיות גם. מה יבנה את הבסיס של הפירמידה? פשטות. לחיות ככה. קשה מאוד לחיות ככה, שאתה בן של. אז אתה נפחת לפעמים להיות אינדיק. כן? אתה בא לך להשתגע קצת. כלומר להיות ילד קצת מופרה. כי אתה לא מרגיש שרואים אותך באמת. אלא כרק הבן של. פתאום המשפחה נפחת להיות באמת משפחה. שכל אחד ואחד רואה את השני, לכן יושבים בעיגול או בצורה שכל אחד ואחד רואה את השני. ואז יש אפשרות ליצור מערכת חדשה, משפחתית חדשה. זה לא אומר שלא צריך להזמין אורחים כמובן. הוא אומר, מה זה הענווה? אז הענווה, הנה החוכמה, היא המביאה יותר את האדם לידי התנסות וגאווה, לפי שכבר היא מעלה שבה האדם עצמו, בחלק הנכבד שלו, שכל. והנה, אין לך חכם שלא יטעה, ושלא יצטרך ללמוד מדברי חבריו. ופעמים רבות, אפילו מדברי תלמידיו, אם כן, איפה? איך יתנסה בחוכמתו? מכל מלמדי השכלתי, אומר רבה בליל הסדר. ומתלמידה יותר מכולם. מכל מי שנמצא פה, גם הילד הקטן הזה שישאל את השאלות, אני אלמד יותר ממה שאני אלמד מרב הראשי לישראל, כי עכשיו אני בתור מבחינה של חוכמה, גילוי חוכמה. וחוכמה זה הפוך מהתנסות. כוח, מה? אשרי העם שככה לו. בביטול. תן לה דברים להיות, ותראה שהטוב מתגלה מעצמו. ככל שאתה רוצה שיהיה טוב, אתה מרעיל את האווירה החינוכית והזוגית והעצמית שלך. מזה אתה סובל. למה? כי השכינה בתחתונים. אז מה העבודה של פסח באמת? לגלות שאם יש שכינה בתחתונים, עליך להרפות. ולגלות שהטוב נמצא ככה, אתה לא צריך לעשות שום דבר, דווקא הפוך. עליך לבטל את אותו רצון לתקן. ככל שאתה אדם גבוה יותר, קשה יותר. וככל שאתה אדם חכם יותר, קל יותר. כי חכם, פירוש הדבר, מוכנות לגלוש עם הגלים, להיות גלשן אמיתי, שמתנים את תנועות הגוף שלו אל הגל. אם כן, אנחנו מדברים על ליל הסדר, הולך להיות מצה במשפחה. מצה זה לא רק מה שאתה אוכל, המצה זה המבנה המשפחתי, הוא מצה. כי מה זה מצה? מצב של איזון בין האנרגיות. עד שאין כבר לחם, לחם זה מלשון מלחמה, אין כבר סובייקט. יש מפגש הרמוני בין כל החלקים. אז זה נקרא לכם עוני, עניות, ענווה, שכל אחד מוכן להתבטל באמת אל השני ולראות את השני איזה מעלה יש בו. אומר הרב קוק, ונגמור עם זה. צריכים אנו לקנות לנו את ההסתכלות של קניין השלום. רוצים שלום, לא רוצים יסמנים, לא רוצים שלום של יסמנים, שכל דבר יגידו, נעשה שלום, נהיה נחמדים. לא, ממש לא, זה לא השלום שאנחנו חלמנו עליו. שיהיה איזה הסכם ככה סתמי, שאנשים שיגידו, יאללה, בוא נעשה שלום. בוא נעשה כמו הילדים חצר בית הספר, לוקחים, מי רוצה לשחק איתנו? זה לא השלום שמדברים עליו, אלא, כן, הקניין השלום, השכלי והמוסרי, לא נרצה לאבד את כל מה שאינו בחוגנו, מפני העירה מסתירותיו. אנחנו לא רוצים להקים מפלגה כזאת, שתהיה מפלגה של הכיפות בצבע כזה או כזה, לא. אלא מה העניין שלנו? שלום שפוגש את השוני, שוני באמת, כן? שלא מפחד משום דבר. אז זה כבר גאולה. כי מה זה השלום הזה? זה שלום של גאולה. מה זה אומר המהר"ל מפראג? זה בין גלות וגאולה. גאל, א' באמצע. גלה, ה' בסוף. גאל, החזרת את הא' אצל כל אחד ואחד. כל אחד מבטא את עצמו, זה בסדר. עד שאתה שותה אפילו את הכוס החמישי של אליהו הנביא, כן? על הבן החמישי הזה שלא מופיע בליל הסדר. כלומר, יש מערכת כזאת, שזה כנגד הקוצו של יהוד, שהוא מסוגל לאחד את הכל. גם למחכים בכלל. כלומר, המציאות של היהודי שנמצא מרוחק, תהיה מושפעת מזה שאנחנו נחגוג פסח השנה בשלום בית. הרבה זוגות לא מתגרשים, אבל לא חיים בשלום בבית. כי הם לא יודעים לתקשר, הם לא יודעים לראות אחד את השני. כי מה הם עושים? כן, זה נקרא הזדהות השלחתית. נעים מאוד, ככה קוראים לו. מה זה הזדהות השלחתית? זה מאוד יפה ומאוד חשוב לדעת. אתה פועל על השני, בלי לשים לב, אתה מעורר את האיחס שלך אצל השני. אתה לא יודע מה לעשות עם האיחס שלך, אז אתה מתכחש, לא. ומה אתה עושה עכשיו? אתה הופך אותו, כן, להיות כאילו הוא האיחס, את השנאה, את האלימות, את התאווה, את הכעס, את העין רעה, את מה שאתה לא מצליח לעשות עם עצמך. ועכשיו מה אתה עושה? אתה תוקף את השני. כי אתה הפכת אותו לאויב של הנפש שלך, ואתה עם עצמך לא ביוק הצלחת, אז מה אתה עושה? אתה הופך אותו לב, ואז אתה תוקף אותו. כלומר, מה זה בעצם ההפוך מזה? הפוך מזה זה אדם שמוכן לראות תמיד בעין טובה, שמבין שהשני הוא לעצמו, אבל התיקון הוא לא לתקן את השני אף פעם. חינוך ילדים, פירוש הדבר, לא לנסות לחנך אותם. חינוך ילדים, פירוש הדבר, לחנך את עצמנו, לאהוב את אשתך ואת בעלך יותר, לחזק את הגרעין המשפחתי הכולל, ואז הילד מתחנך מעצמו. זה דור של שכינה. זה דור של נשמות מתוקנות. זה דור שכבר לא צריך ללכת עכשיו עם לייזר, לנסות לחתוך את החלקים הפגומים. לא עובד, מוסר לא עובד. המוסר לא עובד. אין היום להחזיר בתשובה אף אחד. יש להחזיר בתשובה את עצמך. ומתוך זה שאתה מחזיר בתשובה את עצמך, כל עם ישראל יחזור בתשובה וכל העולם בכלל. כי הכל מתוקן באמת. משהו הולך להתעדכן בך רק בשינוי בהסתכלות שלך. אני רק אסיים את הפסקה. אפילו מפני עצמו, מפני קלקוליו המוסריים, אין צריך להתיירא יותר מדי. אל תפחד. אומץ הלב הוא יסוד הניצחון. מה שאנחנו צריכים עכשיו זה אומץ. מהו האומץ? לראות במה כל חלק וחלק מהאומה הם חלקים אדירים. כל שבט ושבט זה שבט אדיר. צריך רק לאחד. רק לראות את המשותף. רק לחיות בבחינה כזאת של הלחם האובייקטיבי של המצע, שזה איזון בין כל האנרגיות, עפייה, בריאות, כלומר אפשרות ליצור מערכת שהיא עוברת את המצר של מצרים, קליפת מצרים זאת שתוקפת אותנו בקטנות שלנו, בהסתכלות החרדתית שלנו, יציאת מצרים היא זאת שמאפשרת לנו להיות בחג, בשמחה. חג זה שמונה חטא, שמונה מידות למטה, עם הדעת, ג' מוכין. אתה בונה בניין שלם כל חג. אתה מגלה שאפשר שתהיה זרימה, שנפסיק להתעקע בידיעה, מודעות יתרה, בביקורת, בהסתכלות פרשנית על כל ילד וילד, שכל, כן, כל אחד הופך להיות מין נושא לדוקטורט. תאהב אותו. תעבוד רק על עצמך. ותראה שבחוכמה, בענווה, בביטול, אפשר לרפא את הכל. כי באמת הכל אלוקות. ועם הכל אלוקות, אתה יכול לגלות רק את זה מבחינה כללית שהכל אלוקות. כשאתה תקוע עם הפרט, אתה לא רואה. אז אתה נאבק. כשאתה רואה את הבחינה הזאת שנקראת שבת, ליל הסדר, עם ישראל, ארץ ישראל, כלל, אתה יכול לראות שיש נקודה שנקרא מחפרת על הכל. כי החטא היה תמיד פרטי, והתיקון יהיה כללי. אז שיהיה לנו פסח כשר ושמח.